אתם מאזינים לכאן עוד.
סרוויס עם רונה גרשון תלמי.
אנחנו כאן איתכם בסרוויס 104.9 FM, 101.5 FM וגם באפליקציית כאן אודי. איתי באולפן אבי שמאי וגם עומר מנחם שליט. השבוע נמריא לעולמות אוכל נוצצים. נעסוק בטקס פרסי המשלן הצרפתי שהתקיים בפריז ונדבר על השפים המאושרים שקיבלו השבוע כוכב או כוכבי משלן, וגם על שף אחד שהכריז שהוא מסרב לקבל כוכב ומצא את שמו מוכרז בכל זאת. האם השמיים החשיכו עליו? בדרכנו אל טקס הפרסים של משלן נדבר גם על אוכל במטוסים, מה אוכלים שם בין העננים בשמיים. נעשה זאת עם השף של חברת התעופה הלאומית אל על, שחף שבתאי, שיש לו אגב גם כוכב משלן. נשוחח עם רות סירקיס, כוכבת הבישול, על ספר בישול חדש לילדים, ונשמע על משקה אמריקאי חדש שכובש את שוק המשקאות בעולם, והוא בהחלט יכול לגרום לנו להמריא לכוכבים, מכיוון שהוא מכיל רכיב פעיל מצמח הקנאביס. אני רונה גרשון תלמי, אנחנו מיד מתחילים.
סרוויס עם רונה גרשון תלמי.
ועכשיו אני אומרת שלום לשחף שבתאי, השף הראשי של מסעדת ניטנטאי ובעל כוכב משלן ממסעדה המצליחה בפראג. הוא השף החדש יחסית של אל על, ויהיה אחראי על התפריטים החדשים בכל המחלקות בטיסות החברה. שלום רב שחף.
שלום רב.
אז קודם נעים כל, מאוד. נעים מאוד. מזל טוב באיחור של כמה חודשים נדמה לי, נכון?
לא. כל מזל טוב מגיע בזמן שלו. הכל דבר.
מצוין, אז עכשיו אני מרגישה בנוח. אז נספר עליך בכמה מילים. אתה מתמחה במטבחים של דרום מזרח אסיה, סינגפור, קמבודיה, וייטנאם ועוד. זכית בהרבה פרסים ועיטורים בינלאומיים. אמרנו שיש לך אפילו כוכב משלן.
ביב משלן, זה ביב משלן. B-I-B.
מה זה ביב משלן? ספר לנו.
ביב משלן זה כמעט אותו דבר כמו כוכב, זה אותו, זה value של אוכל ואיכות והגשה, אבל לא באותו, לא, המסעדה לא צריכה לעמוד בכל הקריטריונים. האוכל צריך לעמוד.
שזה דווקא יתרון.
למשל שזה, כן, למשל מים חמים בשירותים, או שטיח, או מפה, או דברים כאלה.
אז זה רק על האוכל, זאת אומרת לא על הדברים האלה, לא על מפות ולא על מים.
כן, זה value של האוכל.
טוב, אז זה הדבר הכי חשוב, הרי בתכלס.
כן, יש אנשים שיחלקו עלייך, אבל כן.
נכון, נכון.
זה חוויה כוללת. האוכל, היום אנחנו כבר בעידן שהאוכל, זה לא רק האוכל, זה היה ב-1980, היית אומר, זה היין מבורדו, העוף מאלזס, וואו, היית, היום זה כבר חבילה, זה סושל מדיה, זה האריזה, זה השירות, זה האווירה, זה המון, העולם של האוכל כל כך התפתח, שכבר האוכל הוא עוד שחקן על הבמה.
זה נכון, ואנחנו עוד מעט נדבר כאן באמת גם שיחה נוספת על פרסי המשלן שחולקו השבוע. אני רוצה לשאול אותך, יש לזה משמעות שחף? זאת אומרת, הביב משלן הזה שקיבלת, הוא שינה לך משהו?
קודם כל, בטח ובטח ובטח, אנחנו הרי כולנו חיים מכל תחום לזכות לפרסים. אם זה מקולנוע, אם זה ממדע, אם זה... העולם שלנו נמדד בפרסים ובהערכה, אז גם האוכל אותו דבר. אז קודם כל, זה בטח משפיע. זה לא אומר שביום יום אתה מכוון לזה. זה צריך להגיע בהפתעה. אם אתה לא מכוון לזה ואתה מגיע בהפתעה, זה שווה את זה. אם תכוון לזה, אז תמיד יצא משהו הפוך. אבל זה בטח כל תחום ותחום. הפרסים שאתה מקבל רק עוזרים לך להמשיך לכבוש עוד יעדים.
זה מביא גם קהל שחף, זאת אומרת, מעבר ליוקרה ובאמת לתענוג הזה שהוא חשוב.
תראי, גילו בעולם של האוכל, שכל מי שזוכה באיזה פרס, מי שבא אליו יותר זה תמיד אנשים מבחוץ. תמיד יהיה תיירים או פודיז. אם את זוכה בפרס בתוך אותו מדינה, נגיד בצ'כיה שזכינו, אז זה לא דווקא מביא יותר צ'כים. תמיד פרסי האוכל גורמים לאנשים מבחוץ. אז מבחינת קהל, שאתה זוכה באיזה פרס או מועמד למשהו, תמיד אתה תראה עלייה של אנשים שמגיעים בחוץ.
יפה, אז זה חשוב, ואני רוצה להגיד לך שלי יש געגועים עזים שפוקדים אותי מדי פעם, למרות שהשנים עברו למין התומי שלך בתל אביב, בלונדון מיניסטור. תשמע, זאת הייתה אחת המסעדות הכי טובות שאכלתי בהן בישראל עד היום. אני זוכרת שם מנות.
אני מבטיח. אני אפשר לתת לך עוד חוויות בחיים. מבטיח, מבטיח.
אני רושמת, כי אני באמת מתגעגעת אליה, זה בא מהלב. עליה עכשיו, היא עדיין רלוונטית. הוא אמר עכשיו את של ג'ימי פלון, שהאוכל היחיד שהוא לעולם לא יאכל, שאלו אותו, מה לא תכניס לפה שלך אף פעם? הוא אמר, זה אוכל מטוסים. עכשיו, זה מעניין, כי הוא הרי שימש יועץ קולינרי במשך שנים של סינגפור איירליינס, של חברת התעופה, והוא גם היה שותף במסעדה שנקראת פליין פוד, שהייתה מסעדת נמל תעופה בהית'רו, שבלונדון. כששאלו אותו למה הוא לא יאכל, הוא אמר, עבדתי שנים עבור חברות תעופה, אני יודע איפה האוכל היה, לאן הוא הולך וכמה זמן הוא היה בחוץ עד שהגיע למטוס.
אני הולך לתת תשובת נגד, נכון? זה תפקידי היום.
כן, תשמע. אתה יכול גם להגיד, גם אני לא אוכל, זה בסדר, ואז בכלל יצא לנו כאן כותרת ברעיון.
לא, לא, מה פתאום. אני, אוכל מטוסים, יש לו סטיגמות שרצות שנים על גבי שנים. כמו, אני אתן לך לדוגמה, קריך, שאומרים שמקבלים קריך בטיסה, אז תמיד חושבים שזה לואו קוסט. תמיד פעמים זה נחשב לואו קוסט, טיסה של טיסה זולה. יש כל מיני דברים שנבנו עם השנים שלא נצליח לשנות את זה בין לילה, ואחד מהסיום זה אוכל מטוסים. כשאני נכנסתי לכל העולם הזה, כי היה לי קצת ניסיון לפני, אבל כשנכנסתי לאלן, אחד מהדברים של אוכל מטוסים, אני חושב שזה הרבה יותר מאתגר, הרבה יותר יצירתי, מאוכל, כי זה לאו דווקא ליצור מנה מפוארת שירואים אותה בעין, זה לנסות לקלוע לטעם עם כל מה שיש, ובאמת יש הרבה בקרות איכות של דברים שפשוט בית ספר למדע, באמת, אבל
זהו, יש כאן עניינים מדעיים ששווה אולי רגע להתעכב עליהם, הם נורא מעניינים, אני מתארת לעצמי שהיית צריך להתעסק איתם קצת במהלך הדרך.
למשל אלרגיות. אלרגיות, למשל. אלרגיות שאתה, בטח ובטח היום יש אלרגיות לכל כך הרבה דברים, אבל סתם, בוטנים או דברים קשים או אלרגיות לכל כלל, אני יכולה להגיד גלוטן, מוצרי חלב, מוצרים, שזה לא משפיע גם על הלקוח עצמו, אלא גם כמה שורות שיושבים קדימה ואחורה. אז אתה לא יכול לתת היום באלרגיות, אתה צריך לא להתחשב בבן אדם עצמו, אתה צריך להתחשב בכלל כל הנושאים. אם אחד יש לו בעל האלרגיה, אז כביכול כל המטוס הוא אותו אלרגיה, כביכול מתייחסים לזה ככה. ואז זה גורם לך למצוא את הפתרונות, כי היום העולם שלנו מלא בדברים, יש דברים וחומרי גלם, שזה כל יום אני מגלה את העולם מחדש, באמת. זה פשוט מרתק, מרתק לעבוד בחברות תעופה, אתה מוצא דברים ורעיונות, שילובים מדהימים. אני, כשתרצי שאני אתחיל קצת לקרוא לך לתיאבון, אז אני אגיד לך שתשמעו את המנות, אבל יש
תן דוגמה.
יש כל כך הרבה רעיונות ודברים.
מה למשל? תן דוגמה.
למשל, הנה, על גלוטן, למשל. עשינו מכל זאת צ'נבי, אבל לא לעשות צ'נבי, עשינו קריך רחוב קולומביאני, אבל לקחנו אותו לצד הישראלי, לקחנו לנו לחם טירס, ממש כמו פיטה מלחם טירס, עם קצת קוקוס, נורא רך וטעים, ושמנו אותו כמו עם צביח, עם החציל, ביצה קשה, וקצת איולי, לקחנו פלפל, ממרח פלפל שחור קמבודי. תראי, חיברנו קצת אסיה, קצת את זה, קצת את דרום אמריקה, אבל את התוכן תמיד ארץ ישראלי. זה יצא משהו מטורף.
זה ותראי, נשמע זה טוב.
בגלל האיגלוטן יצרנו את הארפה הקולומביאנית, מילינו אותה בארץ ישראל, אבל את הפלפל שחור לקחנו מקמבודיה, וזה נתן עולם ומלואו. וזה אחד המנות שעוד שבועיים כבר באוויר.
וואו, זה נשמע טוב. אני כבר בקוקוס קנית אותי שם.
הקוקוס גם לרקוד כזה, אבל הנה, זה דוגמה איך מתמודדים עם אלרגיה לעולם הזה, וזה מרצח יצירתיות. אז בעולם הזה של גורדון רמלה, שהוא אמר, אני חייב לחזור לזה רגע, שהוא אמר, אני לא יאכל אוכל מטוסים, זה סטיגמה. בעיניי, זה הכי קל להגיד את זה, אבל עובדים כאן שעות על גבי שעות, לנסות למצוא את הדברים ואת הריגוש, כי אפשר לרגש באוכל, אפילו מרק מאורז אפשר לרגש.
יכול להיות ששחף שבתאי, שהעולם הזה השתנה, זאת אומרת, גורדון רמזי מדבר 10 שנים אחורה, יכול להיות שאז באמת כל הפתרונות האלה שאתה מדבר עליהם לא היו, או שהוא פשוט, זאת אומרת, אתה לא מבין מה הוא רוצה.
לא, אני חושב שקודם כל, כן, העולם משתנה, וכל חודש אנחנו מקבלים דוגמאות של מוצרי גלם. אני מדבר לא רק על אלעל, אני מדבר גם בעולם המסעדנות. אני מדבר על היכולת של חקלאים לפתח דברים, היכולת של עשבים, טעמים. רק אתמול טעמתי עשב חדש בטעם חרדל, לימון וצ'ילי, שהכל באותו ביס. שזה פשוט, אנחנו עושים את זה בברנצ'ים, למשל. במקום לחבר צ'ילי, לימון והכל, יש לך בעלי אחד הכל. זה עולם מטורף. גורדון רמזי, זה שהוא אמר על עולם, אני חושב שזה מוכר עיתונים, הסטייטמנט הזה, להגיד את זה. אז אני ממש, אני תמיד מעריך את אנשים מעולם האוכל. כל אחד יש דעה, זה היופי בזה. אבל אני חושב שעולם המטורפים הרבה יותר מרתק. ואני מוכן להזמין אותך יום אחד לבוא לבשל איתנו, כאן באלעל. לבוא לבשל איתנו ארוחה, ואני מבטיח לך שניקח את האוכל הזה, ניתן לאנשים לאכול לא באיזה תעופה, במסעדה, ונראה מה יהיה התגובות. לא על מושב של מטוס.
אני לוקחת את ההזמנה. עכשיו, תשמע, כמה דברים. קודם כל, אתה צריך בעצם, אתה מגיע מהמטבחים האסיאטיים, ואתה יודע לעשות אותם כל כך טוב, ופה פתאום אתה צריך לייצג איזה אוכל ישראלי. אתה שף של חברה לאומית. בדרך כלל במטוס אנחנו יודעים שמגישים משהו שקשור לאותה מדינה. זאת אומרת, רוצים לייצג איזשהו משהו קיים. אני יודעת, למשל, שאם נדבר על כל מיני דוגמאות לאוכל מטוסים, בקטר איירווייז מגישים לובסטרים, ובג'ט איירווייז מגישים בכוסות קריסטל אמיתיות את האוכל, בקונטס איירווייז מגישים קוויאר לפני הארוחה, יש כל מיני דברים, וגולף איירווייז שקיבלה את המקום הראשון בשנים האחרונות בבישול במטוסים, יש שם שף על הסיפון שמבשל לאנשים, אבל זה באמת כבר דוגמאות, זאת אומרת אולי זה יקרה בעתיד, אבל אתה צריך לייצג בעצם את ישראל. הדיון הזה של אם יש אוכל ישראלי, הרי אנחנו נכנסים כאן לביצה תובענית של חומוס ופלאפל, אם זה בכלל שלנו, איך אתה פותר את זה?
אוקיי, אז קודם כל, וואו, זו שאלה נורא ארוכה, אבל...
מאוד, הגזמתי קצת.
אני כבר לענות לך בהתחלה, נורא רציתי את זה.
חבל,
כן. אני חושב קודם כל, כשאני מתקל על אוכל ישראל, אני דווקא מתקל על אוכל ילדות של כל אחד. זה כל אחד זיכרון ילדות, וזה הבינגו, קודם כל. ארץ ישראל תמיד מסמלת לאנשים את הזיכרון מהבית. אמנם את זה מהקיבוץ, אז לא היה הרבה סטייטמנט של זה, אבל... אבל מה שרציתי להגיד לך, שלקחתי את העולם הזה וכן התחלתי לחבר אותה, כמו שאמרתי לך, למשל במנות תיירים רגילה, לקחנו פסיטים, שזה הכי ארץ ישראל, בן גוריון, אבל חיברנו את זה עם קארי אדום, קארי תאילנדי. עכשיו, כשאת אומרת, רגע, אבל אני כן לוקח טעמים מהעולם, אבל תמיד אני מקביץ שיהיה חומרי גלם שגורם לאנשים זיכרון ילדות. ואת הדבר הזה שאני עושה, זה יוצא חוויות, וזה דרך אגב מוגש עם שניצל. שניצל מלפפון חמוץ, פסיטים וקארי אדום תאילנדי. השילוב של הכל ביחד, עדיין את מרגישה שזה לוקח לך לעולם אחר, אבל הביטחון הזה שאת אוכל שניצל ופסיטים הוא שמה. הביטחון שאני מסתכל על המוצר ואני מכיר אותו. לאו דווקא תמיד צריך לשנות. אפשר לקחת מוצרים שמזהים אותם בעין ולתת להם טעמים וטוויסטים אחרים. אז כמו שאמרתי לך על הסביך מלפני, כמו שלקחתי עכשיו סלט, לקחנו סלט ארץ ישראל, אבל לקחתי אותו עם לבבות דקל, אבל שמתי בו עלי גפן ממולאים באורז בעבודת יד. וההרגשה הזאת שאוכל עלי גפן עם שמן זית בתוך סלט ירקות, פתאום אין אחד שלא יתחבר לזה דווקא לארץ ישראל. והרוטב שלו היה ספייסי למון דרסינג, שם עשייתי, אבל מצד שני לקחתי לימון עם קצת חריפות, והכנסתי טיפה חרדל וכיפונת וסאבי, ואני קורא לזה ספייסי למון דרסין, אבל לכל זה עם מלא גפן ומולאים, זה עולם אחר. אז אני מקפיד תמיד שבעין יראו את ישראל, תמיד יהיה את הזהות לזה, אבל אני לא מפחד לקחת חומרי גלם מהעולם, ולחבר את זה להוואי שלנו.
עכשיו, תשמע, אתה מתאר כאן מנות נהדרות, באמת, אני יושבת כאן ועשית אותי רעבה לגמרי.
אז יאללה, בואי, תגידי, זה מוכן, אנחנו יכולים לשלוח, אני אומר, כל מה שאת אומרת זה כבר על המטוסים.
אבל תקשיב רגע, אני חייבת לשתף אותך שהחוויה שלי, ואני לא מדברת על אלעל עכשיו, החוויה שלי מהרבה טיסות בעולם, בחברות תעופה שונות, מלואו קוסט ועד חברות נחשבות יותר, לא הייתה חוויה קולינרית אדירה, זאת אומרת, לא תהיה איזה מנה שאני אזכור ממטוסים. עכשיו, זה גם קשור להמון דברים אחרים, זאת אומרת, לזה שצריך בעצם, האוכל צריך לחכות הרבה זמן. זאת אומרת, מה שאתה מסתר עכשיו נשמע נורא כיף אם תבשל את זה עכשיו, ואני באה לסיר ולוקחת לך מהסיר עם העדים המהבילים.
אבל אני אעשה לך את זה, אני אעשה לך סדר בבלגן. קודם כל, אם האוכל מחכה או לא מחכה, יש פתרונות בדברים האלה. אבל כמו שאמרנו בתחילת השיחה, האוכל זה החוויה הכוללת. זה השירות, זה המרחב, איך אתה אוכל אותו, זה באמת כל... אני אומר לך שניסינו על אותו מגש שאת אוכלת במטוס, עם אותו שולחן. ראינו שלקחנו את אותו מגש, אבל אם נשים אותו בשולחן גדול יותר ומרווח, אנשים נהנו מהמנה הרבה יותר. זה לאו דווקא תמיד החוויה של האוכל, כי הצורה שבה את אוכלת אותה, אפילו הקף או הדבר, אלה דברים שעוזרים לך לבנות את החוויה. אבל, שמה, אבל יש, האוכל...
אני אצור אותך, יש בלוג מדהים שנקרא מדע בצלחת, של, שיש בו, עשו מעין מחקר מדעי על ארוחה בשחקים, וגילו, אני לא יודעת אם אתה יודע את זה, שחוש הריח שלנו יורד במטוס ב-20-30% בגלל הלחץ, בגלל הלחץ האוויר בעצם, ובעצם אנחנו פחות מריחים.
נכון, אבל הבלוטות הן נפתחות הרבה יותר, ומצד שני מלוח הרבה יותר מלוח, מתוק הרבה יותר מתוק. אז יש...
יש איזה מחפה, אחד מחפה על שני, זאת אומרת, על כל תנאי ריח?
כן, יש בלנס מסוים שבו אנחנו מבשלים. כשאנחנו מבשלים מנות ועושים דגמות ופרזנטציות, אנחנו לפעמים לוקחים את זה לכיוונים קצת יותר קיצוניים, קצת יותר חדים. כי אנחנו יודעים איך שזה מתנהג למעלה, וגם שיטות החימום במטוס הן שונות. שיטות חימום במטוס הן באמת שונות, אבל אלה דברים שלאו דווקא אחרי זה משפיעים לנו. הנה, עשינו למשל עכשיו מנה של דג מוש, הכי כנרת, את זה, אבל גלגלנו אותו בכדאיף, ושמנו אותו בצד עם רוטב טירס. טירס, יש אותו בגליל העליון, יש איזה טירס, פשוט פלחי טירס שתחנו, וראינו למשל הכדאיף, הוא פחות קריס כשאנחנו על הקרקע, אנחנו חושבים שהוא לא כל כך קריספי. כשאנחנו למעלה באוויר, אנחנו אומרים, וואו, איזה קרנץ'. אתה רואה, זה שינוי שלמשל רק את ה...
הוא דווקא נעשה יותר קרנצ'י באוויר, הכדאיף?
בגלל החימום, בגלל החימום של המטוס.
אוקיי.
אם אני מחמם אותו בתנור כאן, רציונל, שעולה עשרות אלפי דולרים בארץ, כאילו עולה לנו תנור כזה, התנור מטוס מביא אותו ליכולות אחרות, לאותו כדאיף.
אז יש לזה גם יתרונות, אתה אומר. זאת אומרת, יש דברים שמשתפרים. כי מדברים גם על, תקשיב, לאכול ברעש של מנוע, רעשי רקע של מנוע, זה גם עניין. אנחנו יושבים במטוס, שומעים את הרעש של המנוע, וזה כבר לא בשליטתך, אבל זה כאילו, זה כל מיני דברים שמשפיעים על אכילה. והעניין של סכום חד פעמי, שנדמה לי נאמר שבמחלקות ראשונות נותנים סכום רגיל. כי סכום חד פעמי קצת מוריד לנו את ההנאה מאכילה.
את יודעת מה, אני מזמין אותך לתוכנית אחת, בואי נעשה תוכנית אחת וניתן לכל מיני כלים שונים, ניתן באותו אוכל שמטוסים, אחד במטוס, אחד נאכל אותו על הקרקע, ואחד נאכל אותו באחד פעמי, על אותו כלים שזה, אבל בשקט, ביער או משהו. אני מבטיח לך שנקבל ציונים שונים, נקבל דעות שונות, אבל אנחנו, אחד מהדברים שאנחנו עובדים עכשיו גם באלעל, כי הבנו שהאוכל זה לא רק האוכל, זה גם כל צורת החוויה והגשה בה, ואנחנו הולכים לעבור עכשיו לכלים אחרים, אנחנו הולכים לקחת את העולם הירוק למחזור, ואנחנו הולכים לעשות פשוט לאנג' בוקסים, כמו כלי גדול שבו יש גם את הירק, גם את הפרוטאין, גם את הפחמימה, אנחנו מכינים הכל, אנחנו עוברים לשיטות חדשות כדי שאנשים, כל אחד ימצא את הטור ואת הכל בתוך האוכל. אתה יודע, כמו בלאנג' בוקסים, בכל בית קפה שעושים בעולם, ניו יורק או שנחאי או לונדון, הלאנג' בוקסים המפורסמים, אותם אנחנו הולכים להביא, כי אנחנו רוצים לתת לאנשים יותר טעמים ויותר דברים בתוך הצלחת.
זאת אומרת, פתרונות, כן, פתרונות מעניינים.
במקום לעשות חום, במקום לעשות טיפה חומוס וטיפה זה, ומלא מלא מלא דברים קטנים על המגש, אנחנו חייבים את כל העולם עכשיו לחוויה כוללת, לכלי גדול, ואנחנו באמת הולכים לעלות את כמות הגרמים באוכל, במטוס, הולכים, באמת, באמת, אנחנו חושבים כל הזמן איך לרגש, בכמה דקות שיש לנו לנוסע, ואנחנו לא פנים אל פנים איתו.
טוב, אז יש לך הרבה אתגרים, זה נשמע מעניין, אני חייבת להגיד באמת, לא דמיינתי שאוכל מטוס, אני אבוא, נעשה איזה תוכנית במטוס, ונאכל שם ביחד, אני קונה את ההזמנה. טוב, המון המון בהצלחה, תודה רבה על השיחה, גם לי, שחשבתי, תודה רבה.
בבקשה, להתראות.
ביי ביי.
מצד ימין אפשר לראות את איסטנבול שמתרחקת. מצד שמאל,
ואנחנו שומעים את בבל וואד של הבילויים, חוויה במטוס, קצת אחרת ממה שדיברנו עליה, אבל תקשיבו.
ואין אחד שלא ניסה, אבל כמו שדרדה סבא אומר, אם זה כחול ושקט, זה בטח מוות בהריסה. אני לא כאן לבדר אתכם, וזה לא ריקוד צ'רקסי קדום. אני מזיזה את הידיים לכיוון של יציאות החירום, ומי שמפחד להסתכל יכול לקבל סק לראש בכל מיני צבעים, ויש גם אוזניות עם שירים של פעם שתמיד עושים נעים. אני רק לשאול שאלה, זה שהטייס מזמן איננו, זה נחשב תקלה? מצד ימין אפשר לראות איך הערים דוהרים לכאן, מצד שמאל אשתך שולפת שוקר, היא רוצה עוד מסכת חמצן. יותר נמוך מדובי גל, יותר מהיר מקדנציה של ראש ממשלה, יותר מצחיק מרשימת שינדלר 2, יותר עצוב מהפיפיור על סקטים. סרגי עכשיו עובר עם העגלה, אם מישהו רוצה לקנות שור למכר, להיות או לא להיות זאת לא השאלה, השאלה היא עוף או בקר.
אנחנו בסרוויס, כאן תרבות 104.9 ו-105.1 FM. אני רונה גרשון תלמי. ודיברנו קודם לכן עם שחף שבתא, יושב של אלעל, שסיפרנו שיש לו כוכב משלן ביב. הוא הסביר לנו את ההבדל. ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על משלן, ולא סתם משלן, אלא בתחילת השבוע. פורסמו בטקס מפואר בפריז, פורסם מדריך משלן למסעדות בצרפת, המדריך האדום הנודע, והמדריך חוגג בעצם 119 שנים להיווסדו. פעם שפים בצרפת היו עוצרים את נשימתם לפני שהוא היה רואה אור, הם היו חולמים בלילות, ונדמה לי שגם בימים, על כוכב המשלן או על שלושת כוכבי המשלן הנחשפים. והנה עכשיו הטקס הזה עם 632 מסעדות שיש להן כוכב בצרפת עצמה. ואנחנו נגיד שלום לדוד קישקה, יושב ראש העמותה לתרבות קולינרית, איש מסעדות, מסייר ומטייל. שלום דוד.
אהלן רונה, מה נשמע?
בסדר, אז אנחנו רוצים לשמוע ממך קצת על באמת מה קרה שם השנה במשלן, ואם נתחיל מכותרת אחת דוד, מה תגיד השנה על המדריך האדום?
הפתעה, הפתעות, חידושים. אני מאוד מאוד שמח, גם הייתי מופתע, ואני שמח שככה הקולינריה הצרפתית, בעיקר המשלן, שהוביל חלק מהדברים שכולנו מכירים ושאנחנו היום רואים בהם אולי משהו קלאסי מדי וכבד מדי, אז הנה הגיע נשיא חדש, עשו משהו שלא היה בעבר, נתנו פרס על קיימות. זאת אומרת, מסעדה של שני כוכבי מישלן, שאגב, השף שלה בצניעות אולי קורא לעצמו טבח דייג, בא ומקבל הוקרה על קיימות, כפי שהוא מנהל את המסעדה שלו, וזה כולל כמובן הרבה מאוד דברים.
זאת אומרת, הוא דאג דגים בצורה מושכלת ומביא דברים מהסביבה.
הוא דאג דגים בצורה מושכלת, אבל הוא גם פעיל, פעיל חברתי אמיץ בקהילה שלו בבריטניה, שם הוא נמצא, שזה משהו מאוד מבורך בעיניי. דבר נוסף זה כמות האנשים, השפיות הנשים, שאני בוודאי גם תשמחי, אז גם אני שמח. אני מאוד בעד, באמת ידוע, מקצוע קשוח אולי וגברי מאוד בצרפת ובעולם בכלל, אבל הנה, יש שיא בשפיות נשים שנכנסו למדריך וגם על כך אני מברך.
מתוך 75 שפים שקיבלו את הפרס, נדמה לי ש-15 הן נשים.
נכון.
15 נשים, שזה מאוד יפה, אבל תשמע רגע, אני רוצה לשאול אותך על זה, כי זה כן מעורר ויכוח בעולמות הקולינריה. אני יודעת שהמתחרים של מישלן, 50 best restaurants, 50 המסעדות הטובות בעולם, שמנסים להיכנס כאומרי דבר ומתווי דרך אל עולם המסעדנות, הם עשו תחרות נפרדת לנשים בשנה שעברה. הם בעצם אמרו, נשים לחוד, גברים לחוד, והעניקו את הפרס לשף קלר סמית הבריטית מבריטון, מברייטון, שזכתה בעצם בפרס השפית הטובה ביותר. ואז זה היה לזה טעם מאוד חמוץ מתוק, כי התחילו צעקות למה נשים בעצם צריכות תחרות נפרדת.
נכון.
למה לא נותנים להם, זאת אומרת, זה לא ספורט שיש פה הבדלים פיזיים, למה הם לא יכולות
לא,
להתחרות
ממש,
עם
אני,
גברים?
אני, גם לי זה לא היה ברור, אני לא יודע מה כל המניעים שלהם. גם עניינים שיווקיים כלכליים ואחרים, אבל בטח שמגדרית, גם לי זה לא נשמע. גם אירוויזיון אין לחוד, גם שום תחרות, אז ספורט אוקיי אולי, אבל במטבח אני לא חושב שצריך לעשות את ההפרדה הזאת. אני אולי כן אמשיך אבל עם כמה מגמות שככה אני, בין השורות של מדריך משלן מצאתי, מרק ורה, שף מכוכב, שלושה כוכבי משלן, מאוד מוכר בצרפת, בכל העולם, טק, מורידים לו כוכב משלושה לשניים, אז הרבה אנשים שמבקרים באמת את מדריך המשלן ש... יש כאלה שהם אטושבל, שאי אפשר לגעת בהם, כמו דוקס, וכנראה גם כמו ורה, שהרבה חשבו, והוא באמת, גם הוא נורא נורא הופתע, ואף הובך, ואני רואה ככה ברחבי התקשורת הצרפתית, שאפילו קצת מתבחין על כך, ולא מבין מדוע, אבל גם זה, אני בעד, הלאה, הורידו לו כוכב, כנראה שאני האמת גם כמה שנים כבר שומע, אני לא אכלתי שם הרבה מאוד שנים, אבל כבר כמה שנים אני שומע שככה, המסעדה לא במיטבה. דבר מוסף זה שפים צעירים, אקלקטיים, בינלאומיים, כל מיני שמות יפנים, לטינים, שמוצאים ככה מסעדות מאוד טובות בפריז, שבשנים האחרונות הנטייה שלי באמת גם להמיץ יותר עליהן. זאת אומרת, גם לאנשים שטסים לשם או לסיורים קולינריים שאני מוביל בפריז, אני משתדל ככה לא ללכת דווקא לכוכבי משלן, אלא יותר לשפים הצעירים האלה, ומסעדות כמו פרנצ'י, ביסטרו התקני, מי שככה חרט על דגלו אולי את הביסטרונומי, שזה הביסטרו הצרפתי, איך הקליל יותר והתקני יותר, גם זוכה לכוכב. אז זה גם משהו שנורא נורא מצחן בעיניי. זאת אומרת שמישהו שם התעורר איפשהו.
זאת אומרת, זה, אתה מדבר בעצם, הכותרת היא רב תרבותיות, זאת אומרת, מכל הכיוונים.
נכון, נכון.
וכמו שאמרת, יש מנהל חדש למשלן, שמו, אני מקווה שאני אומרת נכון, גוונדל פואלנס, יכול
נכון,
להיות?
נכון,
כן?
נכון. הצלחתי. בסדר, כן.
ובאמת, נדמה שמשלן צריכה לשרוד, כי המדריך הוותיק הזה, אמרנו, 119 שנים, זה מוסד. זאת אומרת, כמו בית המלוכה, אנחנו לא יכולים לזלזל בו ובהיסטוריה שלו ובמהפכות שהוא עשה בעולם, אבל נדמה שהיום עם עולמות האינטרנט והמקלדת שכל אחד הופך למבקר מסעדות ואפשר לקבל המון מידע, פתאום משלן הפכו קצת למיותרים באיזשהו אופן. זאת אומרת, הם נשארו קצת מאחור, ונדמה שעכשיו אלה הם פרפורים אמיתיים, זאת אומרת של כסיסה, אבל שאולי אפשר להתעורר ממנה.
אני חושב שבאמת יש פה מסר ברור, מובהק. אני חייב לציין שהעניין של הגשישה הזאת שמדברים על מדריכים בינלאומיים היא יותר בארץ, זאת אומרת בחול, לא, לא, לא מדברים על גשישה, לא של מדריכים, לא של משנה, לא של גומיו, נכון שיש את לליסט ונכון שיש את פלגרינו שמהווים גם תחרות, אבל לא ממש מדברים במונחים האלו. אנחנו קצת פה בתוך בועה גם, כרגיל.
זאת אומרת, בישראל, יש להם מעמד עדיין בצרפת?
יש להם מעמד חזק, חזק מאוד. יש, אל תשכחי, עולם ומלואו ברחבי אסיה, מעמד חדש של סינים ושל כל מיני מדינות אסיאטיות אחרות, שבשבילהם זה ההורים והתומים, שאגב גם הם נהנים מאותם קלאסיקות. ושלא לדבר מדינות דובאי ונסיכויות המפרט, וברחבי אמריקה, זאת אומרת, אנשים בכל זאת עדיין מאוד 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 מתייחסים למדריך הזה. זה שבישראל אנחנו אוהבים באמת לבעוט במסעדות יוקרה, ואנחנו אוהבים סטריט פוד, ותנו לנו יותר אוכל רחוב ולא מעונב, כי אין לנו סבלנות וגם אין לנו כסף, ואיזה יופי, ואנחנו מובילים טרנדים עולמיים. בואו נירגע ולא נזלזל במוסדות האלה. בסוף זה מה שגורם לקולינריה העולמית, כולל אצלנו. כי בואי נהיה כנים, רוב השפים בישראל משתמשים בטכניקות בישול צרפתיות ואיטלקיות בסופו של דבר, וזה כבר אולי לנושא אחר, אבל אני אומר, המשלן הזה הוא נורא נורא משמעותי עדיין, ולכן אני חושב שהמסר הזה שלו, גם על קיימות, גם על נשים, גם על הבינלאומיות ועל שפים או מטבחים מהגרים, או איך שלא נסתכל על זה קורה, וגם אותן קלאסיות, קלאסיקות צרפתיות ששמים אותן קצת בצד, יש פה מסר מאוד ברור גם לדור הבא, גם לשנים הבאות, שבאותה נשימה אני רוצה לציין אגב את המשפטים שנאמרים בתקסים האלה על המורשת, על ההכשרה, על העבודה הקשה שיש אצל השפים, עדיין זה באמת ערס הקולינריה עם בתי ספר בצרפת, לא רק לבישול, לקולינריה בכלל, פקולטות ובתי ספר רציניים, שמעמידים שם שפים מהשורה הראשונה, ושמעמידים, השפים הגדולים שם, מעמידים דור אחריהם, זאת אומרת שהם מהווים השראה, וזה מאוד מאוד משמעותי בהתפתחות של מורשת קולינרית.
זאת אומרת, אתה אומר, אל תספידו כל כך מהר, אל תרוצו לחשוב מה שאתם רואים בטלוויזיה או נכון. העולמות שכובשים אותנו. הקולינריה יש לה בסיס יציב משלן, הוא אחת הדוגמאות ההיסטוריות לדבר הזה. וכרגיל במשלן, הייתה גם שערוריה, אני חושבת, עם שף שלא רצה לקבל את הפרס, אמר, אני נכון. לא רוצה. תמיד יש איזה שערוריה עם משלן, עם איזה כן, שף שמתאבד או כן, מישהו שמוציא שזה... פרטים מתוך המדריך.
זה אבל... באמת אחד שהחזיר את הכוכבים, אמרו לו, אנחנו לא נותנים לך את הכוכבים האלה, מה, כל כך מגיע לחקק אותם, אז אני לא יודע מה הוא יעשה עם זה, אבל עוד מילה אולי, כי אמרת מילה טלוויזיה, וזה עוד משהו שעלה, שתוכניות הריאליטי בצרפת, אז תוכנית שנקראת טופ שף, שהיא קצת המקבילה של מאסטר שף, יצרה לא פחות מ4 שפים מכוכבי משלן במדריך 2019, שזו גם בשורה אדירה, זאת אומרת, כל מי שאולי נטה לזלזל בתוכניות ריאליטי, בתוכן שלהן, וכמובן באלו שפים הם יודעים לייצר, אז הנה, עובדה והוכחה לכך, שבאמת, כמובן, מדובר ברמות גבוהות, הן של השיפוט שם, הן של המתמודדים שמגיעים, אבל 4, לא פחות מ4, קיבלו כוכב משנה במדריך 2019 שהם יוצאי תוכנית ריאליטי.
טוב, אז התאמה נהדרת וכנראה מנהל חדש טוב, כי באמת בשנים הקודמות לא ראינו כמעט נשים, היו שנים שכונות מבחינת זוכות, אני חייבת לומר. ובאמת השנה אתה לא בכדי מתרגש, דוד, כי יש כאן איזה שינוי, זאת אומרת, יש כאן מישהו שכנראה מבין גם את העולם הישן וגם את העולם החדש, והצליח לעשות איזה התאמה.
ממש ככה, ואני אומר לך שהיו שנים שעקבתי כזה לא בעניין רב. באמת, אני תמיד עוקב כשיוצא גומיו ומשנן בצרפת, אני תמיד עוקב ואני זה ובעניינים, וגם גרתי הרי בפריז שנים, אז אני ככה תמיד זה, אבל באמת כבר כמה שנים די שיעמום, תיהוק, והנה זה באמת, כן, זה מרגש קולינרי, זה משהו נכון, ובעיקר שאני באמת חושב שהרבה דברים טובים נעשים שם ומהווים בסיס ודוגמה ומופת לקולינריה העולמית.
טוב, אז זה חשוב מאוד, וכמו שאמרת, אתה גם עושה סיורים בפריז, ועכשיו עשית לי חשק לבוא לאחד מרוב שיחות האוכל הצרפתי האלה.
נו, אז למה את מחכה? תקווי איתי ונטוס.
בסדר, גמור, היום אני ביום של זה, מזמינים אותי לכל מיני מטוסים וטיסות, אז אני באה, דוד.
יאללה.
דוד קישקה, תודה רבה רבה על השיחה הזאת, תענו כתמיד.
בשמחה, תודה רבה לך.
להתראות.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
שאנז-אליזה, ודיברנו על פרסי המשלן, ונספר רק ונוסיף שלא תמיד מסעדות המשלן שמקבלות כוכבים הן מסעדות יקרות, ואפשר למצוא גם מנות במסעדות בעולם שעולות $4 ו-$5 ו-$10 של מסעדות שזכו בפרסי המשלן. ומכאן אנחנו עוברים אולי לכוכבת אחרת או לכהנת בישול, רות סירקיס, קלת פרס מפעל חיים בטקס פרסי האוכל של טיים אאוט 2018, נמצאת איתנו. שלום רות.
שלום רונה.
ואני שמחה לארח אותך.
תודה.
ולא בכדי קיבלת את התואר הזה, כי אני זוכרת את הספרים שלך, את מהמטבח באהבה שכולם מכירים.
נכון.
שיצא ב-1975.
נכון.
ואחריו היו עוד רבים, אני לא אמר אותם בסדר.
ילדים מבשלים גם, תארי לך, גם ילדים מבשלים, יצא ב-1975, וזה נתן להרבה שפים חזקים ופעילים ויצירתיים שפועלים היום, נתן להם הזדמנות אז כשהם ילדים להיכנס למטבח ולהתוודע אל התחום היצירתי הזה שנקרא בישול.
זאת הייתה הפעם הראשונה שהם נכנסו למטבח עם הספר שלך.
שירשו להם, כי את לא הרשו, אבל את יודעת, אנחנו עם הספר, אז ברגע שיש ספר, והילד קיבל את הספר מסבתא או מדודה או מה, אז האמא לא יכלה להגיד לו, תצא לי מבין הסירים. אז הוא נכנס וראה כי טוב.
נכון, פעם פחדו לא רק מסכינים, גם מלכלוך. אני זוכרת שאני הייתי ילדה, אם תיכנסי למטבח, הכל... היום אנחנו... משוחררים יותר, אנחנו אומרים כן, נו אז ננקה, אבל אז זה היה עניין.
בספר אני גם כתבתי לילדים, אמרתי להם תשאירו את המטבח מסודר בחזרה כדי שירשו לכם פעם נוספת. ואני רק רוצה להוסיף ולומר שאת פרס מפעל החיים באותו ערב העניק לי לא אחר מאשר השף המאוד מאוד יצירתי אסף גרנית, והוא עלה על הבמה ואמר אני נכנס נכנסתי למטבח בזכות הספר ילדים מבשלים.
זה הפרס הכי גדול.
וכך הוא אמר בפומבי שאפילו אחת הממנות הכינוח במסעדה שלו, מחנה יהודה, הייתה הוגעת בסקוויטי מתוך הספר ילדים מבשלים של רות סירקיס. הוא נתן לי בזמנו את התפריט אל נייר חום כזה ששם כתוב.
נפלא, זה פרס באמת גדול. ועכשיו תשמעי, 45 שנים כמעט אחרי, הוספתי אולי עוד שנה, אנחנו ב-2019, ואת מוציאה ספר נוסף, ושמו שיבת המינים.
עולם הבישול, עולם המזון, הגסטרונומיה, הקולינריה, הוא רחב, הוא רב ממדים ורב פנים, אז זה בלתי גמיר. הספר החדש הוא דווקא, כי הרבה מאוד מהספרים שלי היו על גסטרונומיה בינלאומית, על מאכלי המזרח הרחוק, על מאכלים אירופאים וזה, והספר הזה, שבעת המינים, שהוא גם לילדים, ולא רק לילדים, או לא סתם ילדים, אלא לקטנטנים, לילדי גן, והוא גם מחזיר אותנו לטריטוריה שלנו, אל הארץ שלנו. אלה שבעת המינים שארץ ישראל בורחה בהם, והרשימה לא ניתנה על ידי גסטרונום של היום, אלא זה נכתב בתנך בספר דברים פרק ח' פסוק ח', כתובים שבעת המינים.
אז הספר הזה באמת הוא מן סגירת מעגל או תוספת לאותם ילדים מבשלים שפתאום את פונה אל כמה דורות קדימה כבר וכותבת גם להם. ואני חושבת על זה שבעצם היום אנחנו תוהים האם יש עוד מקום לספרי בישול, האם מישהו עוד קונה אותם, ואני חושבת שעדיין יש להם מקום, ואני חושבת שגם בעצם אנחנו לא המצאנו שום דבר. אני חושבת על טלוויזיה למשל, ילדים מבשלים שלך היה כבר בטלוויזיה עוד לפני הרבה תוכניות הבישול שלנו היום.
נכון, רק אז חלה התפתחות בגישה של, אני יודעת, מנהלי הטלוויזיה. אז כשאני, לפני שיצא הספר ב-1975, ב-1974, מיד אחרי מלחמת יום כיפור, אני עוד סופרת לפי מלחמות, עשינו תוכנית בטלוויזיה לילדים מבשלים, לילדים שהם מבשלים. אבל כיוון שלבשל זה נראה כל כך, אני לא יודעת, מכיוון מגדרי כל כך וואו, לא, מה שהיה מעניין אז בטלוויזיה והרשו להראות זה ספורט, פוליטיקה ומלחמות, בישול לא. אז התוכנית בזמנו נקראה פנאי לי או סיר פלא, ושם הילדים היו נכנסים לאיזושהי בעיה, ואז הייתה להם שכנה מן מבוגר אחראי, שפעם שיחקה את התפקיד ציפי שביד, ופעם קיקי דיין, ואני הייתי עומדת מאחורנית ומכינה את הדברים, אבל לא ראו אותי, כי להראות בישול זה לא היה,
לא היה נאות. זה להתעסק
שינוי עברנו בתחום הזה.
מדהים, היום זה בקדמה של הבמה, של המצלמה. ואז גם גלילה רון פדר הייתה איתך, נכון? היא יחדיו בתוכנית, הסופרת גלילה רון פדר גם הייתה, נדמה לי, חלק מהעניין.
נכון, נכון. כי כדי ליצור את הסיפור שבהם הילדים יוצאים לאיזושהי משימה ומסתפחים ואחר כך מוצאים את הפתרון במטבח, אז אחת מהכותבות הייתה גלילה רון פדר.
אז תשמעי, בכלל את אומרת שאז בישול לא היה מקובל, אני חושבת שאת בכלל חלוצה גם של כל מה שנקרא היום לייפסטייל, איכות החיים. זאת אומרת, את כבר אז עסקת במה שלא עסקו בו, בהנאות הקטנות, כן, של החיים, אבל באיך מעצבים שולחן, במה שמים,
נכון,
עליו.
נכון, כי תשמעי, לו הייתי נשארת בארץ, הייתי ממשיכה להיות עובדת סוציאלית, כי גמרתי את תואר ראשון, יש לי BA בעבודה סוציאלית מאוניברסיטה העברית בירושלים. אבל כיוון שבזכות בעלי נסענו, פעם היינו בבוסטון 3 שנים, חזרנו, ואז היינו בלוס אנג'לס 4 שנים, כלומר 7 שנות חול הם שעיצבו את רוח הדברים. וכיוון שבלוס אנג'לס הוא היה קונסול לענייני כלכלה, בעלי רפי, ואני ערכתי, והייתי צריכה לארח פעם מסיבות קוקטייל ענקיות, ופעם ארוחות אינטימיות, ופעם ארוחות בוקר, וכך וככה. אז את זה, כאילו, למדתי שם, למדתי את עצמי.
זאת אומרת, האמריקאים קלקלו אותך. האמריקאים באיזשהו אופן, רות, קלקלו אותך.
כן.
מה שאז נחשב כקלקול.
מי שעוד השפיע עליי מאוד, הייתה ג'וליה צ'יילד, אם את שמעת עליה. סרט ג'ולי וג'וליה. אז תארי לך שאני התחלתי כשהייתי בבוסטון לראות אותה בטלוויזיה, והיא בדיוק התחילה כשחברה מפריז, אם את זוכרת את העלילה, וכתבה ספר של 600 עמודים, וכדי למכור את הספר היא נתנה את התוכנית הזאת בטלוויזיה החינוכית של בוסטון. ואני כאילו הוקסמתי, אני יודעת, אני חושבת שזו המילה הכי נכונה, ואחר כך התחלתי לבשל וכל הסיפור. תארי לך שאחרי 20 שנה, כשכבר פתחתי עם בעלי הוצאה לאור לספרי בישול, והיה לי הרבה בסלרים, כתבתי למול שלה ואמרתי לו, אני חייבת לומר תודה לאישה הזאת ששינתה את חיי. והיא כזאת הייתה מין אמריקאית, חברה מנית כזאת, היא אמרה בבקשה שיבואו, וביקרנו במטבחה האמיתי של ג'וליה צ'יילד, רפי פעלי, וישבנו עם פול בעלה, וזה סיפור יפה.
זה סיפור מקסימי, השפיע על הרבה הרבה נשים וגם בשלנים בעולם, זאת אומרת כפורצת דרך, כמי ש, כמו שדיברנו על נהנתנות, מי שפתאום שמה את הסירים ואת העוגות ואת כל הדברים שבמטבח כדברים שנראים קדימה וחשובים ויש להם משקל, והפכה, נתנה שפה להמון המון נשים לדבר על בישול, שפה טובה וגבוהה, וזו באמת זכות שפגשת אותה. אני רוצה לקחת אותך לספר שלך האחרון, לשבעת המינים, כן. ולבקש ממחרות לסיום, לא מתכון שתקרי לנו, לא נריץ את המאזינים להביא דף ועת, כן. אבל ספרי לנו דווקא על מתכון שנמצא שם.
כן. אז קודם כל אולי תרשי לי במהירות להזכיר שאנחנו מדברים, שבעת המינים מתחילים בחיטה, שזה הלחם, שזה הדבר הכי בסיסי, וחיטה זה של האזור שלנו, בסין זה האורז, באמריקה זה התירס. יש את השעורה, הגפן שהיא חשובה, היין ישמח לב אדם, התאנה במתיקות של הרימון, בבריאות שהוא נותן וביופי שלו, ויש שמן זית או עץ זית, ולסיום הדבש, שמדובר בסילן, כי זה מדובר רק על צמחים. וכיוון שהספר, אני לא יודעת אם עכשיו דיברנו על זה, שהספר הוא נורא מיוחד בזה שיש חברה שנקראת פיג'אמה,
כן.
שהם מחלקים את הספר הזה לכל ילדי הגנים בארץ, כי חשוב להם שילדים יקראו ספרים, ידפדפו בספרים, חשוב להם שההורים יקריאו לילדים לפני השינה ספר, ולכן קוראים להם ספריית פיג'אמה. ועכשיו המתכונים זה עוד פעילות משותפת של הורים וילדים, ואם את רוצה מתכון בקיצור, אני דווקא אתן מתכון של שני חומרים בלבד. זה תמרים מיובשים, מג'הול אפשר, ומרציפן, חבילה של נגיד 100 גרם מרציפן, מחלקים אותה. אז למשל, אם את עם הילד במטבח ויש לך מוזניים קטנות וקטנים, והחבילה היא 100 גרם, את חותכת את זה ל-10, ואז כל חתיכה היא 10 גרם, אפשר למדוד, ואז לוקחים את חתיכת המרציפן ומגלגלים אותה לגליל קטן, ומתוך תמר מוציאים את הגלעין וממלאים, ויש צלחת כיבוד, וזה גם מתאים לטו בשבט שעכשיו גמרנו, וגם מתאים למימונה.
מקסים, אז זה פשוט לעשות, ויש הצלחה, זאת אומרת, זה טעים,
ועושים את זה ביחד בלי קושי. מקשים אותה בטוטים או דברים כאלה.
אז זה נפלא. אז אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, רות סירקיס, על השיחה הזאת, ועל פרס החיים, מפעל חיים שקיבלת, שהוא באמת ראוי ומשמח, ואני לאחל לך הצלחה עם הספר הזה, כמו עם הקודמים שלו.
תודה רבה לך, אורמה.
תודה רבה, להתראות. שבת שלום.
סרוויס, עם רונה גרשון תלמי.
ומכאן אנחנו הולכים לעולם אחר לגמרי, היינו בעולם הילדים ורות סירקיס, אנחנו נפליג לכיוון השני. למה כיוון שני? כי אנחנו הולכים לדבר על משקאות ה-CBD. מהן משקאות ה-CBD? משקאות ללא השפעה פסיכואקטיבית שמאיימים להחליף משככי כאבים. ואת המשפט הזה אנחנו נתרגם לכם עכשיו לעברית, אם לא הבנתם. נאמר שלום לאיתן לשם מעיתון הארץ. שלום איתן.
שלום, שלום.
אז תסביר לנו קצת, מה אמרתי עכשיו בעצם?
אוקיי, אז קודם כל כדאי להבין מה זה CBD. CBD זה אחד מהקנבואידים שנמצאים בצמח הקנאביס, אחד מ-86 כאלה, שהוא אין לו השפעות פסיכואקטיביות. זאת אומרת, כל מה שמפחיד את ההורים ואת השלטונות מהשפעת הקנאביס, מחשבות ופרנויות וכל מיני דברים כאלה, אין לו שום השפעה מוחית, יש לו השפעה פיזית עמוקה. ודווקא בגלל זה הוא מתחבר דווקא לנושא הקודם, כי בגלל שיש לו השפעה פיזית ללא השפעה פסיכולוגית כלשהי או מוחית, איך שאת רוצה לקרוא לזה, משתמשים בו כדי לטפל בקנאביס בילדים. זאת אומרת שיש לנו פה קנאבואיד שיש לו יכולות ריפוי מוכחות וחזקות מאוד על הגוף, הוא מרגיע, הוא מעורר תיאבון, הוא נותן לנו בעצם הרבה פלוסים של הקנאביס ללא הרבה מינוסים כמו שאנשים רואים את זה.
הוא חוקי? זאת אומרת, אם אנחנו רוצים עכשיו לעשות את זה בארץ, זה לא חוקי.
בארץ זה לחלוטין לא חוקי, זה חוקי מבחינת קנאביס רפואי. עכשיו, בארצות הברית אנחנו נמצאים פה בצומת מרובעת. גם כמובן תהליך של לגליזציה עמוק של 10 מדינות בארצות הברית, שכבר לגליזציה מלאה של קנאביס, כולל THC, כולל מה שאת רוצה. עלייה בטיפולים בקנאביס הרפואי בארצות הברית כמו בכל העולם. ולאחרונה, טראמפ, עם כל דברים יותר טובים, פחות טובים שהוא עושה, הוא חתם על חוק חקלאות חדש שבעצם מחריג את ה-CBD, כן? ונותן לו מעמד של עשב. וזה דבר שקורץ מאוד 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 ליצרנים, שכרגע אנחנו נמצאים בשוק שהוא, היצרניות הגדולות מתחילות לפזול אליו. אז בעצם מה שאנחנו מקבלים פה, זה מודעות ציבורית גדולה מאוד. לסגולות רפואיות של קנאביס וליתר דיוק של CBD, שוק שהולך ונפתח גם מבחינה חוקית וגם מבחינה כלכלית, שזה הולך אחד עם השני, ולזה אפשר לשלב את המגפה, את המחלה האמריקאית הנוראית שפוגעת במיליונים של התמכרות למשקרי כאבים. פה נכנס עכשיו משקאות ה-CBD שמגיעים בשלל טעמים, סודה בטעמים, עם ענבים ועם קצת ספרקל של עשב כזה, ובעצם המון המון יצרניות קטנות שמחפשות את המסלול שלהם להגיע לצרכן, כן? ולשבור את השוק. עכשיו, כבר עכשיו, כשאנחנו מדברים, עכשיו השוק הזה של CBD שווה מיליארד דולר.
זאת אומרת, יש כאן מרוץ אחרי הזהב, וכשאני קראתי בכתבה שלך בארץ שחברת קוקה קולה נכנסת לעניינים, הבנתי שבאמת כאן יש עניין ממשי. זה לא איזה גימיק, זה לא משהו שהולך לחלוף. זאת אומרת, קוקה קולה רוצה להיכנס לשם.
קוקה קולה הודיעה השנה שהיא בוחנת את הכניסה לתחום הזה. כמובן שהיא מזהרת מאוד מבחינת יחסי ציבור, ומבחינה שלא לפגוע במותג שלה כמותג לכל המשפחה, אבל בהחלט אין ספק שלא רק קוקה קולה, אלא כל יצרנית, משקאות ואוכל גדולה בעולם, הולכת להיכנס לשוק הזה בהתחלה של CBD, וגם של THC, זאת אומרת, שוק האטיבלס, האכילים.
עכשיו אני רוצה לשמיע...
הברית, הוא שוק עצום שהולך וצומח, שכל השוק הזה של קנאביס, עד 2030, כן, זה נשמע לנו הרבה, זה 10 שנים, צפוי לעמוד על 50 מיליארד דולר בקצב של הלגליזציה עכשיו.
מדהים. אז אני רוצה לשמיע רגע קטע מתוך פרסומת למשקה CBD, בוא נשמע.
See 3D BC.
זה נפלא, איתן. זאת אומרת, זה מה שקורה כששותים את המשקה הזה?
לא, אני קודם כל לא שמעתי את כל, את כל הפרסומת, אבל ההשפעה היא השפעה גופנית בלבד, וגם כדי לקבל השפעה גופנית מורגשת, אתה צריך כמויות נכבדות של CBD בריכוזים גבוהים, ובכל פחית משקה כזאת יש 0.20 מיליגרם.
זאת אומרת,
אתה לא באמת תרגיש את זה, אבל אתה תרגיש איזושהי השפעה מרגיעה, שהיא טבעית, ללא תופעות לוואי, חוקית, ועדיפה בהרבה על כל כדור הרגעה כימי שחברות תרופות מנסות למכור לך. זאת אומרת, יש פה עוד פוטנציאל, למה שאני לא אשתה לי איזה משקה להרגעה במקום סיגריה?
זה מאוד מעניין, אז כמו שאמרנו, זאת אומרת, יש כאן ממש מאורות זהב לקראת הדבר הזה, וכמו שאמרנו, בארץ ייקח כמה שנים, זאת אומרת, עובדים עכשיו על, יש כל מיני לחצים ולובי על לגליזציה, אבל זה עוד רחוק דרדסה בה, כמו שאומרים. כל האמריקאי הוא תמיד סמן לדברים שהולכים לקרות, ושם, כמו שאמרת, זה מאוד מאוד
עכשיו,
חזק.
גם שם הם מחפשים את הדרך שלהם, נגיד, עכשיו יש את הסופרבול שעומד להתרחש, ויש קרב מאוד גדול על הפרסומות ששוות מיליונים כמובן, ו-CBS שמשדרת את הסופרבול סירבה לשדר פרסומת של משקה עם CBD. שערוריה פרצה כמובן, כי שוב פעם, יש פה תחום שהוא מאוד מאוד אפור, שנע בין מודעות שהולכת ונהיית גדולה יותר לבין בורות, שהם לא מאשרים לשדר פרסומת עם CBD, אבל בירה עם אלכוהול או משקאות משקרים הרבה יותר, בהחלט מותר.
טוב, אז זה תמיד דיון המוסר האמריקאי, ולא רק עולמי, שהוא הרבה פעמים יש בו צביעות, זה לא פעם ראשונה שאנחנו נתקלים בזה בעולמות
ה... עבור האזרח האמריקאי הממוצע, כמו עבור אמא שלי למשל, החוקיות, עניין החוקיות, הוא מסרק פה תפקיד מרכזי, וברגע שהחוקיות הולכת לכיוון של לגליזציה, בעצם, אם יש לכם כסף, תשקיעו אותו בקנאביס, באטיבלס, ובכל...
עד כדי כך, אנחנו רושמים.
חד משמעית, חד משמעית. לא ישנו יותר סיגריות, לא ייקחו כדורי הרגעה, לא ייקחו כדורי שינה, לא ייקחו מעוררי תיאבון. מדובר בצמח שאלוהים שם אותו על האדמה, ועכשיו האמריקאים בגיוניותם, הם הולכים על לגליזציה מלאה, והם עושים מזה שוקולד, פונדו קנאביס, מרשמלו קנאביס, וגם משקאות עם קנאביס של THC, שאתה ממש יכול להתמסטל מהם מצד אחד. מצד שני, משקאות עם CBD, שאתה יכול פשוט לשתות אותם, רכיבים טבעיים בלבד, ורגע לי רגע.
אז תשמע, נתת לנו גם כאן טיפ של יועץ השקעות, זאת אומרת, אז בכלל יצאנו מורווחים. איתן לשם מעיתון הארץ, המון תודה, היה מרתק.
בכיף.
אז אנחנו נפרדים מכם כאן בסרוויס, כאן תרבות, 104.9 FM, 105.1 FM, אפליקציית OT. אנחנו נפרדים עם שיר של כוכבים, דיברנו כאן על הרבה כוכבים, מכל מיני סוגים וכיוונים, לא רק המשלן, אבל גם... ועכשיו מהשמיים הגבוהים האלה, מהמטוסים שטסנו בהם, אנחנו חוזרים אל הקרקע כדי להגיד לכם שלום ולאחל לכם שבת שלום. תודה רבה לאבי שמאי, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. כוכבים, להתראות. Dream a little dream of me, say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream.